אנחנו נמצאים פרשת השבוע, פרשת שלח לך, פרשת המרגלים. וכמובן אי אפשר בלי לדבר על המרגלים. וזה גם, תתקרבו יוק, תשאו כך...
כן.
אנחנו קצת נהיה בלגן עם כל הכיסאות.
נתנאל, לך אגב, זה קרוב אליי,
יש לך
בכנסת?
עכשיו, אנחנו...
זה
ביד עצמות,
לא?
כן. שלח לך... אז קודם כל, האפיזודה הידועה שתמיד אנחנו מדברים עליה, שיש לנו כאן לכאורה פרשה שלה, אנחנו מדברים על פרשת המרגלים, אבל האמת שכאן לא מוזכר שאין הרגלים בכלל.
נכון.
כי כאן מדובר, וידבר, לא רק זה, תשימו לב, וידבר השם אל משה לאמור, שלח לך אנשים ויתו את ארץ כנען. אז מי שולח את המרגלים?
משה.
הקדוש ברוך הוא יכבודו בעצמו. וידבר השם אל משה לאמור, שלח לך אנשים ויתו את ארץ כנען. ואנחנו רגע מתבלבלים.
למה דווקא הוא רצה לשלוח אותם? הרי יודע מה קורה.
אז תכף, לא.
הקדוש ברוך הוא יודע מה קורה.
החילה היא יותר מסובכת.
הוא רוצה שליחים
שאולם. לא, כשאנחנו נכנסים לספר דברים, כשאנחנו נראה את זה כשנגיע לשם, שם לא כתוב שלח לך אנשים. שם כתוב, אתם עם בא אל משה ורוצים לשלוח אנשים. זאת אומרת, היוזמה של השליחות באה מתוך העם, לא מהקדוש ברוך הוא. ואז לכן השאלה הראשונה שצריכה להישאל,
למה הקדוש ברוך הוא שלח?
למה כאן בפרשה זה נראה כאילו הקדוש ברוך הוא שולח? ולמה בספר דברים זה כאילו העם יוזם את השליחות? כאן נראה היוזמה היא של מי?
הקדוש ברוך הוא.
עכשיו, התורה הרי לא מוכרת לנו לוקשים. זאת אומרת, חשוב להבין שכנראה, כמו שאומרים, 70 פנים לתורה, ולכל מטבע אומרים שתי צדדים, כנראה שמצד אחד באמת, מה שכתוב כאן זה אמת לאמיתה. וגם מה שכתוב בספר דברים זה אמת לאמיתה. אז בואו נראה איך אנחנו מחברים את הדברים. אז קודם כל, כמו שתמיד אמרנו, הרבה פעמים בתורה, אנחנו רואים משהו מעל פני השטח, ואז זה מופיע עוד פעם, ופתאום מבהיר לנו משהו שלא ראינו לפני. ובמילים אחרות, יש את החיצוניות ויש את הפנימיות של הדברים. עכשיו, על פניו בחיצוניות, הקדוש ברוך הוא שולח את האנשים. עכשיו, למה הקדוש ברוך הוא שולח אנשים? אז יש לזה הרבה סיבות. א', יכול מאוד להיות שהמטרה היא כמו שאומרים, לטור. מה זה לטור? תלכו, תראו את הארץ, תראו איזה מקום טוב אני נותן לכם, ולא רק זה. אם אני רוצה לשלוח מרגלים, אנחנו דיברנו על ההפטרות, נכון? אז בואו נראה בהפטרה שלנו השבוע. וישלח יהושע בן נון מן השתים שניים אנשים מרגלים חרש לאמור. זאת אומרת, כמה מרגלים הוא שולח? ולא רק זה. מה שקורה עם השתי מרגלים האלה, ויאמר למלך ירחו לאמור, הנה אנשים באו הנה הלילה מבני ישראל לחפור את הארץ. וואלה, הם עוד לא, לילה אחד עוד לא בילו, כבר תפסו שיש מרגלים. שתי מרגלים. עכשיו א', אנחנו נשאל, תגיד לי, בשביל מה אתה שולח 12 מרגלים? מה, אתה נורמלי? מי שולח 12 מרגלים? עוד בטח, הולכים בקבוצה אחת, אחר כך מתפזרים, אבל 12 מרגלים אתה שולח? יהושע בן נון שולח שתי מרגלים ונתפסים. כמעט נתפסים. אז קודם כל, התמוע העניין. אבל אם אנחנו נגיד שבעצם, זה לא מרגלים בכלל. אז מה המטרה? למה שולחים 12 אנשים? עכשיו, מי הם אותם 12 אנשים? אם אני צריך... של מי? עכשיו, אם אני באמת רוצה להיות מרגלים, את מי הייתי בוחר? הייתי בוחר מהשבט הכי מוצלח בתחום הזה. סתם לדוגמה, שבט גד היה ידוע שהוא שבט לוחמני ושבט חזק.
אבל לא נכון.
שנייה. ושבט יהודה, זה אריה, גור אריה יהודה. אבל יששכר חמור גרם, השבט של הלמדנים, אני צריך ממנו לשלוח מרגלים? זאת אומרת, יש כאן שתי בעיות. א', למה 12? ב', למה מכל שבט? למה לא לבחור אנשים שבט... מקצועיים בתחום
אבל
שלהם?
אבל כל שבט אולי רצה שייצג את הצד שלו, ויביא את המידע, מה קורה בארץ ישראל?
לאיזה מטרה? מה? למה אתה צריך נציגים של 12 שבטים?
כי כל שבט התנהל כגוף בנפרד.
תחשוב על סיבה. למה כל אחד, כל שבט שולח נציגות לארץ? בשביל לרגל אותה? או בשביל לראות האם יש מקום שמתאים
להם,
לשבט שלי?
זה הכוונה.
יפה. זאת אומרת, בוא נגיד, גם היום, משפחה מארצות הברית רוצה לעלות לארץ. מה עושים? שולחים את ראש המשפחה. או שהוא יוזם את זה בעצמו.
למצוא את המקום שנוח.
יפה, הוא בא לארץ. יורד מהמטוס, מסתכל, מה קורה, איך האנשים, יש פרנסה, כמה עולה דירה, איפה נקנה. וזה בעצם מה שהם עושים. או זה המטרה שלשמה הם נשלחו. הקדוש ברוך הוא לא שלח אותם במטרה שירגלו את הארץ. מה הקדוש ברוך הוא שולח אתכם, תכבשו את הארץ בחצי דקה, בנסורה ניסית? מה, אין כאן שום עניין בכלל.
האמת, אני לא חשבתי שלרגע שהקדוש ברוך הוא שלח אותם שירגלות, שיבדקו את המקום.
כן, אבל הבעיה היא שאם אנחנו מסתכלים בספר דברים, אז אנחנו רואים תמונה שונה לגמרי של הסיפור הזה. זה מה הנקודה. עכשיו, גם כאן הסיפור הזה לא נגמר טוב. שאלה שאתה שאלת, אם הקדוש ברוך הוא ידע שזה מה שייצא, למה הוא שלח אותם? זאת אומרת, זה חזק כאן את העניין, שאנחנו צריכים להבין מה קורה כאן. עכשיו, מה שקורה כאן, אם אנחנו רוצים להביא את זה, להשליך את זה לימינו אנו, אז אותו בעל משפחה מגיע לארץ, ואז מה הוא רואה? מה הם אומרים? מה אומרים המרגלים? המרגלים אומרים, תשימו לב, הם לא משקרים. באנו אל הארץ ששחתנו, וגם זבת חלב ודבש היא, וזה פריה. באמת, ארץ זבת חלב ודבש. אבל אפס, כי אז העם היושב בארץ. מה זה אז העם? עכשיו, בצורה פשוטה, מה אנחנו חושבים? אנחנו לא יכולים עליהם. הם ינצחו אותם. מאיזה בחינה? מאיזה בחינה?
פיזיות.
פיזית,
יפה.
עכשיו, בואו נחזור קצת אחורה. מי הם אותם מרגלים? או התיירים האלה? אז בואו נראה מה התיאור שלהם. איש אחד למטה. עכשיו, תמיד שכתוב איש בתור תואר, אמרנו שמה זה אומר? מראה על גדולתו של אותו אדם. כל נשיא בהם, וישלח אותם משה את בקרן על פי השם. מי בוחר בהם? הקדוש ברוך הוא. כולם אנשים ראשי בני ישראל. מה? מי זה אנשים של בני ישראל? אנשים גשמיים או רוחניים? זאת אומרת, מדובר כאן על צדיקי עליון שנשלחים לראות אם טובה הארץ מאיזה בחינה?
רוחנית, לא... יפה. והם חוזרים תשובה.
אז מה הם אומרים? לא, רגע, חכה רגע. עכשיו בוא נראה ונבין מה הם אומרים. אומרים, מה זה אז? אומרת...
נועם, אני יצאתי לשיעור תורה, אני תכף חוזר.
אומרת המשנה, או הגמרא, אני כבר לא זוכר. אני חושב, אני חושב פרקי אבות. פרקי אבות. אז פנים לגיהנום. איזה ביטוי הם משתמשים כאן? הם אומרים בפירוש כי אז העם, זאת אומרת, אז העם אנחנו חושבים מבחינה פיזית, אבל באמת הם אז פנים, אנשים מושחתים, עזי פנים, חוצפנים, גאוותנים. הרי מה אתם זוכרים שאמרנו? איך?
אז. למה הוא אמר רק אז ולא עזי פנים?
לא, עוד פעם, זה בדיוק העניין של הפנימיות והחיצוניות. זאת אומרת, אנחנו כשרואים את פני השטח, אנחנו אוטומטית מתרגמים את זה בצורה פיזית. אבל אם אנחנו מנסים עכשיו לחדור קצת לעומק, להבין מי הוא אותו סוג של אנשים. עכשיו, לא נראה שאותם צדיקי עליון חושבים שלקדוש ברוך הוא יש בעיה אם האנשים האלה גיבורים או לא. לא רק זה, הם מסתובבים 40 יום ו-40 לילה, 12 אנשים, ואף אחד לא עושה להם כלום. נשמע הגיוני? הרי ניסי ניסים, זאת אומרת, אנחנו מתחילים, אם הם באמת אנשים חכמים, וכנראה ראשי בני ישראל, אז כנראה שהם מסתכלים, הסתכלות שונה לגמרי. הם נשלחו לראות האם הארץ מתאימה מבחינת, תראו איזה יופי של הארץ אני נותן לכם. הם הסתכלו על הצורה הרוחנית של הארץ, וכאן התחילה בעיה. כי אם אתם זוכרים, ואומר עליהם הקדוש ברוך הוא, כשהוא נותן להם, מוציא אותם ממצרים, אני מביא אתכם לארץ כנען, ושמה אל תעשו כמו שעושים, אל תתנהגו כמו הכנענים. ואם זוכרים, אזכיר לנו רש"י במקום, שארץ מצרים טמאה, וארץ ישראל מה היא? עוד יותר טמאה. זאת אומרת, כאילו מן הפח אל הפחד. יפה, מן הפח אל הפחד. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לכאורה שולח את עם ישראל, ממקום של טומאה, מצרים, למקום של תומה יותר גדולה. עכשיו, הם באים...
שזה בעצם נגד ההיגיון.
יפה!
הוא הבטיח להם ארץ זבת חלב, עברתם 40 שנה במדבר, עם כל הקושי. עכשיו... עם כל מה שקיבלתם כעם ישראל, פשוטם צירוף מצליחים להיכנס למלחמה.
זה דרג, זה עוד לא 40 שנה. זה לפני 40 שנה.
לפני 40 שנה.
זה המרגלים. עכשיו מגיעים
להיכנס. עכשיו עובדים צריכים להיכנס לאותה סיטואציה.
בדיוק, זאת אומרת, רק לפני 5 דקות יצאנו מהתומה, ועכשיו נכנסים לתוך התומה. אז באמת, נכנסים אותם שליחים גדולי ישראל, ואומרים, רגע, עם ישראל לא יעמוד בזה. באמת, הארץ הזאת, זבת חלב ודבש מבחינה גשמית, מבחינה רוחנית, אז העם היושב בה.
יש שאלה אליך, למה שהם באים, והם בעצם באים עם הגישה הרוחנית, נכון? והם יודעים מה הקדוש ברוך הוא עשה שהוציאו אותם ממצרים. למה הם באים בגישה הזאת, הרי הם יודעים שבסופו של דבר הקדוש ברוך הוא יעזור להם.
זאת אומרת שיש לנו כאן בעיה.
הם יודעים הרי, משהו כאן לא ברור. הם יודעים הרי שהקדוש ברוך
הוא לא סתם הביא אותם לשם. הקדוש ברוך הוא נפל מאוד, אז מה קרה כאן? אז כאן מגיעה השאלה הבאה, יפה מאוד. מה בעצם קורה כאן? איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות שמתנהגים ככה?
בוא נשאל את השאלה.
יפה. עכשיו בוא נחשוב עוד צעד קדימה. מי הם אותם אנשים אמרנו? ראשי בני ישראל. מנהיגים? רוחניים. זאת אומרת, אלה ראשי הישיבות. בואו ננסה להבין את הדברים האלה בפשטות. ראשי הישיבות של עם ישראל, של כל ישיבה, של כל שבט ושבט, נשלחים לראות את המצב בארץ. הם מגיעים. עכשיו, הם יודעים דבר אחד. כשהם נכנסים לארץ, הם קולטים, ההנהגה הולכת להשתנות. למה? עד עכשיו הייתה הנהגה רוחנית לגמרי. לחם משמיים, מים מבארה של מרים, חיים בתוך אווירה פסטורלית, מבחינה גשמית, לא צריכים לעשות כלום.
מכילים אותם ישר לפה.
הכל רוחניות. יפה? הכל רוחניות. עכשיו פתאום, צריך לעבוד את האדמה, ולהתמודד עם חיי היומיום הגשמיים, ותראו איזה עם יושב כאן. עם ישראל לא יעמוד, אבל למה הם חושבים ככה? כי הם מבינים, בתוך תוכם, זה נגיעה אישית, זה הנגיעה האישית שמשנה, אפילו לפעמים לא מודע אליה, כי זה בתת מודע, כי אלה הם באמת אנשים גדולים. אבל הם יודעים שהם הולכים להפסיד את המעמד שלהם. כי בארץ לא יצטרכו ראשי ישיבות לנהל את העם, אלא ראשי ישיבות ישלחו אותם לישיבות. מי שינהל את העם ביום יום יהיה מנהיג שיודע להנהיג מבחינה גשמית, עבודת אדמה, יפה!
כמו היום החרדים שכביכול והשירות.
אבל זה לא רק זה, מה היום קורה?
למי משנהל את המדינה.
כן, אבל מה קורה היום שפוליטיקאי מרגיש שהכיסא נחשמט מה... סליחה, מישבנו? הוא נלחם, והוא עושה את הצעדים הכי מטומטמים שיכולים להיות, ופתאום כל האידיליות שלו נעלמות כאילו לא היו, העיקר הכיסא. זה כמו שאמרתי פעם, אני צריך, נכון, אני אמרתי פעם, אני צריך לייצר כיסא שנדבק לשרים, שהם הולכים ביחד עם הכיסא הביתה, שלא יגנבו להם את הכיסא.
תראה, מה שאתה אומר עכשיו, דיברנו לפני רגע על זיסר, השחצנות זה להחזיק את הכיסא, לקבל את המעמד ולהראות שאני במעמד, בסופו של דבר להביא אותך לכסף, כי הכיסא שווה כסף, לא בסופו של דבר, לא יעזור כלום.
עכשיו, אני עוד פעם לא רוצה חס ושלום, בן אדם נפטר, ברוך דיין אמת, והוא היה איש חסד גדול. הוא היה איש חסד גדול ועצום, ובאמת צריכים להסתכל על הדברים. גם, לא יודע אם אנחנו היינו יכולים לעמוד בניסיון הזה יותר טוב, אם פתאום היה נופל עלינו הרבה כסף, איך אנחנו היינו מתנהגים. זה הכל לימוד. אם ראינו ושמענו, זה לימוד בשבילנו. וזה לא סתם קורה עכשיו בפרשת המרגלים, כי המרגלים בעצם ראו את הדברים בצורה מעוותת. למה הם ראו את זה בצורה מעוותת? כי הם הסתנברו והם פחדו על הג'וב שלהם. וזה, לכן הם באו וראו באמת את האמת, אבל הם לא הבינו דבר אחד. משל למה הדבר דומה? בן אדם בא רוצה לקנות וילה ענקית. מעניין לעניין באותו עניין. יש לו הרבה כסף. והוא הולך בין המתווכים ואומר, תמצאו לי ארמון אני רוצה. יש לי הרבה כסף, אני רוצה לקנות הכי יפה שיש. ובאמת לוקחים אותו. לוקחים אותו ומביאים אותו לאיזשהו בית שהיו שם מריבות על ירושה, סכסוכים ש... 20 שנה מסוכסכים שם. ברוך השם הגיעו למנוחה והנחלה, בינתיים הבית הזה, בגלל הסכסוכים, לא הזכירו אותו, לא פתחו אותו, לא נגעו בו, כלום. עכשיו, ברוך השם, אפשר למכור. אז וואי, יש לי בשבילך בית. לוקח אותו לאותו בית, מה זה? מוקף פרדסים, בית ענק, הכל יש שם. פותחים את הדלת, וואלה, בית שלא פתחו אותו 20 שנה. אתם יודעים מה אתה מקבל שאתה פותח דלת? לא רק על זה, איזה ריח אתה מקבל? עובש? אתה מקבל... הוא כמעט נחנק. אבל תגיד, אתה נורמלי? זה מה שאתה נותן לי? אני אומר לך, יש לי כן, יוצא לבנות בית הכי יפה, הכי טוב, הכי זה, ואתה נותן לי כאן את הדבר הזה, גועל נפש הזה? אומר לו, המתווך, סליחה, אדוני, אתה מבולבל קצת. חכה רגע. תן לי להיכנס, תפתוח את החלונות. תראה את האור, תן לי להעביר להיכנס, ננקה קצת את האבק, תראה איזה בית יש.
107.
ואכן, ברגע שפותחים את החלונות, הבית מתחיל להתעבר, נכנס אור. אתה מנקה את האבק מהרצפה, אתה רואה רצפת גרנית פורצלן הכי יפה שיש. איזה קירות עם שיש, דברים הכי נפלאים שיש. אבל נכון, כשאתה נכנס, הרושם הראשוני, זה לא זה. אבל זה ארץ ישראל. ארץ ישראל יושבים בה אנשים טמאים. אבל הקדוש ברוך הוא אמר לכם שזה ארץ טמאה. אבל זאת ארץ קדושה, רק תימאו אותה. והיא מחכה למה? שתפתחו את החלונות ותיכנסו עם התורה הקדושה, עם האוויר הצח והטהור של התורה, ואז זאת תהיה ארץ זבת חלב ודבש. גם פיזית וגם רוחנית. וזאת הייתה הטעות של המרגלים. והטעות נבעה מנגיעה אישית. ודרך אגב, זה לא סיפור היסטורי, אנחנו תמיד אומרים את זה. זה מה שקורה לנו ביום יום. כשאנחנו רואים משהו ולא מוצא חן בעינינו בחינה מוסיימת, אז אנחנו בהצטלה של קדושה ורוחניות מסירים את זה מן הפרק. מה עושה אותו אדם? נחזור לאותו אדם שבא כאן לבדוק את הארץ. שום דבר לא השתנה. הוא בא רואה, וואלה, במחיר של הארמון שלו בלס וגאס, הוא יכול לקנות כאן דירה של שתי חדרים. מכונית עולה כאן פי חמש מה שעולה בארצות הברית. פרנסה אין לו. אז פנים האנשים כאן, חוץ פנים, לא מחונכים, מקללים, מדברים לא יפה. הוא חוזר הביתה, מה אומר? ארץ אוכלת יושביה! זה לא חטא המרגלים? זה בדיוק חטא המרגלים. לעומת זאת...
כשאני חושב על זה היום, אנחנו עדיין לא הגענו למצב כמו שהקדוש ברוך הוא מתאר.
בשביל זה אנחנו קוראים...
אנחנו עדיין נמצאים פה...
אנחנו בעבודה. נכון, נכון.
ואנחנו עדיין עברו המון שנים, אלפי שנים. אנחנו עדיין נמצאים...
אל תשכח שאלפי שנים לא היינו כאן.
לא, בסדר.
אנחנו סך הכל חזרנו כמה עשרות שנים. עכשיו אנחנו צריכים באמת לשפר את עצמנו, ברוך השם.
אנחנו כן היינו.
מה, איפה היה? מה היה? קומץ של אנשים?
אבל היו עדיין יהודים.
אבל זה כלום, זה לא נקרא עם ישראל חוזר. זה, איך אומרים, גחלת, החזיקו את הגחלת. אבל זה המיעוט שבמיעוט. זה לא הרבה אנשים. הנקודה היא שעכשיו כשבאנו ברוך השם לארץ, זכינו לחזור לארץ ישראל, אנחנו עכשיו צריכים לתקן. אנחנו צריכים להבין שיש לנו התמודדות. זה בדיוק הבעיה שהייתה עם המרגלים. יש התמודדות וצריך להתמודד איתה. ונכון, זה לא אותה התמודדות כמו שהייתה עד היום, זו התמודדות שונה. זה הארץ שלך, זה המדינה שלך, ואתה מנהל אותה, ואתה אחראי על מה שקורה, אבל זה דורש ממך דברים.
גם היו תקופות שהיו מלכים פה, שגם ניהלו פה את העם היהודי.
שמה עשו?
ניהלו את העם היהודי פה.
נכון, וחטאו. ולכן...
שלמה, שאול, דוד...
כן, הרי. אבל היה, אחר כך התחלקה, אם אתה זוכר, התחלקה מלכות ישראל למלכות ישראל ולמלכות יהודה.
נכון.
היה סכסוכים, ומלכות ישראל זה עשרת השבטים, חטאו בצורה לא רגילה, ובסופו של דבר הם הוגלו על ידי סנחריב, זה גלות עשרת השבטים, שעד היום אנחנו לא יודעים מה עלה בגורלם, שיש דעות בגמרא, שיש דעה שאומרת שהם לא יחזרו, יש דעה שכן יחזרו, בכל מקרה הם היו הראשונים לצאת לגלות, מהסיבה הפשוטה. בגלל שהם פשוט הלכו אחרי חוקות הגויים, ואז הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה, הארץ הקיאה אותם, והם הלכו לגור בין הגויים. ולצערנו הרב, רובם המכריע התבולל בתוך הגויים ונעלם על פני האדמה. כי כשאומרים שהם נעלמו, זו לא הכוונה שהם מתו מיתה פיזית. רוחנית, הם לא קיימים כזה. למה הם לא קיימים? כי הם רצו ללכת בחוקות הגויים, התבוללו בתוך, וזה אגב, היום זה קורה גם בשבטים שלנו. בארצות הברית התבוללות מעל 60%.
אתה מטורף.
מפחיד. זה רק מראה לך, עם ישראל כאילו היום, תיאורטית, אם היה ממשיך בריבוי שלו הטבעי, בצורה נורמלית, היינו היום אולי מיליארדים. אבל בתכלס פתאום, אתה רואה שזה לא ככה.
תראה את הילדים של שני המועמדים לנשיאות ארצות הברית. הבנים שלהם, הילדים שלהם. אתה יודע שהבת של... של טראמפ היא דתייה, היא דוסית.
כן, טוב, היא
התגיירה. והבן של, והבת של, הבת צ'לסי קלינטון נשואה ליהודית.
כן, בסדר.
זה התבוללות.
נכון.
מהצד שלה, מהצד שלו.
זה בדיוק התבוללות, נכון. זה ההתבוללות. הוא התחתן עם גויה בסך הכל. וזה בעצם, זאת אומרת, חטא המרגלים בעצם זה דבר עכשווי.
נכון.
זה לא איזה סיפור, ולכן חשוב להבין את זה, להפיק את הלקחים ולהבין מה הייתה הטעות של המרגלים. ואיפה אנחנו יכולים לתקן אותה. אז האמת היא שבסוף הפרשה גם מופיע התיקון. יש לנו פרשה ציצית בשוף, והם בעצם משתמשים ציצית. והשימוש הוא באותם מילים.
זה פרשה בתוך הפרשה? לא, לא.
כן, זה פרשה שמופיעה בסוף הפרשה שלנו, כאשר ממש בסיום הפרשה...
איך פרשה מובעה בתוך פרשה?
מה זאת אומרת? לא, הפרשה הכותרת שלה זה פרשת שלח לך.
כן.
הפרק האחרון בפרשה שלנו, הוא מדבר במצוות ציצית, ויאמר השם אל משה לאמור, דבר בני ישראל אמרת להם, ועשו להם ציצית על כנפי בגדי מדורותם, ונתנו הציצית הכנף תתחל, והיה לכם ציצית, וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות השם, ועשיתם אותם, ולא תתורו. מזכיר לכם משהו?
אני אומר את זה כל יום.
אבל מה זה מזכיר?
עוד פעם אחת, אבל...
מה זה מזכיר? את התחלת הפרשה?
איך הקשר הזה, איך מה שעכשיו אני אומר קשור לפרשה?
יפה, זה מה שאני אומר. מה כתוב בהתחלת הפרשה? בשלב, ויתורו את ארץ כנען.
נכון.
כאן יש ויתורו, וכאן יש ויתורו. אז מה היה בעיה ביתורו הראשון? הם הסתכלו וראו בעיניים ובלב, תרגמו את הדברים בצורה מעוותת. ואז אמרו, הארץ אי אפשר להיכנס אליה. לעומת זאת, מה אומר לך בסוף הפרשה? לא תטור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אל תתנו ללב ולעיניים להביא אתכם למקום לא נכון, להטעות אתכם. תסתכלו על הדברים בעיניים של הקדוש ברוך הוא, על פי השם. תזכרו את מצוות השם. וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבבכם. אשר אתם זונים אחריהם. באופן טבעי, בן אדם רואה את כל התאוות מסביבו, הלב חומד, העיניים רואות, הלב חומד, ואנחנו הולכים בדרך הלא נכונה. למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי, והייתם קדושים לאלוקיכם. זה המטרה שעושית אתכם ממצרים. זה פרשת ציצית. ופרשת ציצית היא בעצם תיקון לחטא המרגלים. או בכלל, תיקון לנו היום, להבין שאנחנו מסתכלים על הדברים בצורה חיצונית. ואנחנו חושבים שאנחנו, אחת הבעיות שלנו, ודברנו על זה לא פעם ולא פעמיים, שבאמת אנחנו חיים בתוך עולם, אנחנו מאמינים שהעולם הזה הוא העולם האמיתי, והוא לא ייגמר אף פעם. אנחנו יודעים בתוך תוכנו שיום אחד אנחנו נעלה למרומים, אף אחד לא נשאר כאן. ומצד שני, אבל אנחנו חיים כאן בתוך העולם הזה, ומרגישים אותו וחיים אותו, ואנחנו בטוחים שזה עולם נצחי. אבל זה לא עולם נצחי. זה בסך הכל עולם זמני. ולא רק שזה עולם זמני, זה עולם וירטואלי. כמו שאתם זוכרים את הסיפור שסיפרתי לכם עם התחרות ציורים. אנחנו נספר את זה עוד פעם בקצרה. שתי ציירים הגיעו לסוף של הסיום של התחרות של הציורים. ציור אחד היה של כרם ענבים, והיה כל כך אמיתי, שהציפורים מבחוץ נכנסו בדרך החלונות ורצו לאכול את הענבים, עד שהתקרבו וקלטו שזה ציור וחזרו חזרה. והמבקרים הסתכלו על הציור הזה, אמרו, מדהים, זה נראה אמיתי לגמרי. בצד השני של האולם עמד הציור של השני מחוסה בבילון. והם באו מבקשים אחרי שראו את הציור של זה, בבקשה, תראה לנו את הציור שלך. תסיר את הבילון. הוא אומר, אני לא מסיר את הבילון, אחרי הציור הזה, אין לי מה להראות. זה חבל על הזמן, הציור הזה, הוא אומר, תשמע, אתה הגעת מקום שני בתחרות, אנחנו רוצים לראות את הציור שלך. אז עכשיו לא משנה לצורך העניין מי ינצח, מי לא ינצח. אתה בתחרות, תראה לנו את התמונה. אנחנו נחליט. הוא אומר, לא, אין לי מה להראות. אז הם מתעקשים. אם אתה לא תפתח את הווילון, אנחנו נפתח את הווילון. תעשו מה שאתם רוצים, אני לא פותח את הווילון. ניגש אחד מהמבקרים לפתוח את הווילון, בא ממש לתפוס את הווילון. מה מתברר? זה לא וילון, זה הציור.
זה הציור.
זה היה כל כך אמיתי, עד שבלו ציפורים, שבן אדם טעה, והוא רצה לפתוח, רצה בכוח לפתוח את הווילון, עד שהוא קלט, זה לא וילון, זה ציור. עכשיו, הקדוש ברוך הוא, אומרים חז"ל, אין צייר כהשם אלוקינו. מה זה אין צייר כהשם אלוקינו? איזה מין דיבור, סליחה על הביטוי. אז מסבירים שם. צייר, צר צורה, בתוך צורה, הוא יכול לצייר אפילו תלת ממד. יכול לצייר, יכול ליצור. אבל לתת נשמה בתוך הציור, מישהו יכול? זה אין צייר כהשם אלוקינו. הוא מצייר ציור ומכניס בתוך הדמויות בציור נשמה. הם זזים, נושמים, מתפקדים. ובעצם אנחנו חיים בתוך הציור של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אם אתם חושבים לרגע שזה אמת, זה לא אמת. זה נראה אמיתי, זה מרגיש אמיתי, אבל זה בסך הכל בסוף היום ציור. הווה אומר, זה עולם וירטואלי. והעולם הזה בעצם הוא סך הכל מעבר לעולם האמיתי. עכשיו, מי שמבין את הדברים האלה, אז הוא מסתכל בעיניים אחרות לגמרי על הדברים. אם המרגלים שהיו גדולי ישראל היו מתנתקים מהנגיעה האישית שלהם ומבינים שבסך הכל כל תפקיד שהקדוש ברוך הוא נותן זה תפקיד, ובסך הכל התפקיד שלנו לבצע אותו על הצד הטוב ביותר כדי להגיע לעולם הבא, זה רק עולם זמני. כל הכבוד של העולם הזה, כל העושר של העולם הזה, זה הכל זמני, זה לא נשאר איתך. זה לא הולך איתך לשום מקום. רק דבר אחד הולך איתך, המצוות שאתה מקיים. אם אתה הולך לפי ציווי השם. והנה לנו בפרשה שלנו. מה שקורה, המרגלים אומרים מה שהם אומרים. יהושע וכלב, שזה סיפור בפני עצמו, דיברנו על זה בעבר, היום אנחנו לא נספיק לדבר על זה. הם היחידים שבאים ואומרים, זה לא נכון, צריכים לעלות. אבל אז אומר להם הקדוש ברוך הוא, עד אנה ינעצוני העם הזה, עד אנה לא יאמינו בי בכל האותות אשר עשיתי בקרבו. עקנו בדבר, וחיצו אני ישמיד אותם. ויאמר משה אל השם, ושמעו מצרים קליטה, עוד פעם משה רבינו קם ומדבר בעד עם ישראל. ואז אומר לו הקדוש ברוך הוא, ויאמר השם סלחתי כדבריך. אולם חי אני וימלא כבוד השם את כל הארץ, כי כל האנשים הרואים את כבודי ותודותי אשר עשיתי במצרים ובמדבר וינסו אותי זה 10 פעמים ולא שמעו בקולי, אם יראו את הארץ שנשבעתי לאבותם וכל מנעצי לא יראו. אתם לא נכנסים לארץ. בגלל מה שעשיתם אתם לא נכנסים לארץ. ואז מה קורה? אני מדלק פשוט, יש כאן עוד דברים בתוך דברים, אנחנו עוד פעם, אנחנו, מי שיש לנו עוד כמה דקות רק. אז אנחנו פשוט רוצה לסיים את הקטע הזה, מאוד מעניין. ואז, תשימו לב מה קורה למחרת. למחרת פתאום.
לא, ריקרו זה סוג של חברה שמי
אמרה. אירופו.
שנייה אחר.
ריקרו זה של המכוניות.
אל תעלו. בבקשה. וישכימו בבוקר ויעלו אל ראש ההר לאמור הננו ועלינו למקום אשר אמר השם כי חטאנו. עושים תשובה לגיטימי, נכון? טעינו אתמול, עכשיו עושים תשובה. ועכשיו ויאמר משה, למה זה אתם עוברים את פי השם והיא לא תצלח? מה זה? אל תעלו כי אין השם בקרבכם ולא לדיוק לפני אויביכם. יש כאן בעיה, הם לא קולטים. זה לא המצווה. המצווה היא מצווה כל עוד ש... הקודש ברוך הוא מצווה אותה, כשמה כן, הוא ציווי של בורא עולם. זה לא משנה לצורך העניין אם זה להיכנס לארץ הקודש, אם זה לקיים מצווה כזאת או אחרת, אם הקודש ברוך הוא לא מצווה, לא עושים. רק אם הוא מצווה. עכשיו מה אמר הקודש ברוך הוא אתמול? לא תיכנסו. אז עכשיו אתם רוצים להיכנס? אנחנו עשינו תשובה. ואנחנו לא מבינים, תראו איזה מה שקורה. ויפילו לא את ראש הער, ואהרון ברית השם ומשה לא משהו מקרב המחנה, וירד המלכי והכנעני יושב בהר, ויקום ויקטום עד חורמה. הורגים אותם. ואז פתאום אנחנו נחשפים לעוד נקודה מאוד חשובה. ההסתכלות המעוותת של המרגלים בעצם ממשיכה. ועוד פעם באצטלה של קדושה. הרי אתמול הייתם אמורים להיכנס, לא נכנסתם. למה לא נכנסתם? כי פיתו אתכם המרגלים. השפיעו עליכם. עוד דרך אגב, זה לא כל כך פלא שהשפיעו, הוא מדבר על גדולי ישראל. איך אנחנו היינו מתנהגים באפיזודה דומה? גם לא פשוט. ולכן בהם לכאורה עושים תשובה. אז מה הבעיה? הם עושים תשובה, תן להם להיכנס. לא, אתם לא הבנתם את כל הפואנטה. אתם פשוט לא הבנתם. אנחנו פועלים רק על פי השם. ואם הקדוש ברוך הוא אומר לך עכשיו תעשה את זה, אתה עושה את זה, אומר לך אל תעשה, אתה לא עושה. וכדי ללמוד את הלקח הזה עד הסוף, הפרשה הזאת מסתיימת בצורה הזאת. כדי שנבין שבעצם גם כאשר משהו נראה לנו כמו מצווה והקדוש ברוך הוא אומר לא לעשות, או בוא נגיד הנציגות שלו, הרבנים, מורי הדרך, מורי ההלכה באים ואומרים לא לעשות את זה, אז אנחנו מקשיבים. כי לא כל מה שאנחנו רואים ורוצים, כאשר בדרך כלל אנחנו תמיד שיש לנו נגיעה אישית, אנחנו תמיד נרצה לעשות דברים מסוימים. ואולי כאן הם הבינו, וואי, עשינו טעות גדולה, בואו נתקן אותה, אחרת אנחנו כאן אוכלים אותה. אבל הדבר היחידי שאתם יכולים עכשיו לתקן, מה לעשות? לשמוע בכל השעה. ולא תטעו אחרי לבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זוכרים. ואני חושב שהשיעור הגדול באמת של הפרשה
הזאת... אתה אומר, הם היו צריכים לבקש
אישור? יפה. ואם היה ניתן להם האישור, תעלו! אבל אתם באים וקובעים עובדה נגד רצון השם, הרי מה אומר לך הקדוש ברוך הוא? במדבר הזה יתנו בקרה, אתם לא תעלו, אתם סיימתם את התפקיד שלכם מבחינת עליה לארץ. הבנים שלכם כן, אתם לא. אז אתם בכוח רוצים להיכנס עכשיו? זה כבר לא מצווה. עכשיו זה עבירה. זאת אומרת, הרבה פעמים שאנחנו חושבים שאנחנו עושים מצווה או לא עושים מצווה. אני רוצה לסיים בדבר נקודה מאוד חשובה. כי באמת, הדבר... בדיוק. יש לנו כאן קושי גדול מאוד. מתי זה מצווה, מתי זה לא מצווה? איך אנחנו יודעים? הרי כאן מדובר בגדולי ישראל. לא מדובר באנשים פשוטים. אז מי אנחנו, הקטנים, שנוכל להיות, איך אומרים, לקבל את ההחלטה הנכונה? אז הרב דסלר אומר את זה, אמרנו את זה כבר גם בעבר. לכל יהודי יש מה שנקרא נקודת האמת בפנים. נקודת האמת, דרך אגב, קשורה לנשמה, והנשמה היא חלק אלוקא ממעל. זאת אומרת, יש לנו, לכל יהודי, קשר ישיר עם הקדוש ברוך הוא. אנחנו לא תמיד מרגישים אותו בצורה מודעת, אבל בצורה תת-מודעת הוא נמצא, הוא קיים והוא מתפקד. עכשיו, אם תשימו לב, הרבה פעמים בחיים אנחנו נתקלים במצבים שאנחנו לא יודעים מה לעשות, ואנחנו רוצים לעשות פעולה, ואז בפנים אנחנו מרגישים משהו. קרה לכם? הלב אומר לנו, תשמע, זה מסריח, יפה. זה לא 100%. אז מה אומר הרב דסלר? תקשיבו לזה. זה מה שיגיד לכם אם זה טוב או לא טוב. האם, בדיוק, האם אבא שבשמיים אוהב את זה או לא אוהב את זה? האם אבא יאהב את מה שאנחנו עושים או לא יאהב? אם אנחנו נקיים מנגיעות אישיות, זה הכלל הראשון, לנקות עצמנו מנגיעות אישיות ולחשוב בצורה רציונלית, שכלית, נשמתית, מה שנקרא. הפצעה שאנחנו הולכים לעשות הוא באמת קדושה או טומאה. ובפנים אנחנו נקבל את התשובה. וזה בעצם הלימוד שלנו מחתנו.
הרבה פעמים אתה מכניס את עצמך לדילמה כזאת, ואתה יודע שזה טומאה, אבל אתה ממשיך עם זה.
יפה. זה חטא המרגלים.
זה הרבה פעמים. אתה יודע, אני לפעמים גם אותי, אני נמצא בסיטואציות מסוימות.
ואתה משכנע את עצמך, אתה מוצא את כל התירוצים שבעולם.
אני יודע שזה לא בסדר, ואני יודע שזה לא מצווה, אבל אני הולך לדרך היותר קלה ויותר
נוחה. יפה. זה מה שהרב דסלר אומר. זאת אומרת, חטא המרגלים, ניתן למנוע את חטא המרגלים. נכון, נכון.
זה
גם קשור ליצר הרע.
נכון, בדיוק. וזה הלימוד שלנו מחטא המרגלים. שכן, המרגלים נמצאים בתוכנו. והם גדולי ישראל, הם לא אנשים פשוטים. והם יודעים איך לשכנע אותנו. והם עוטפים את הכל באצטלה של קדושה. אבל תעצור רגע, איך אמרת? אתה מרגיש שזה לא בסדר? תלך עם ההרגשה, זה לא סתם הרגשה. אם אתה רוצה רגע לחשוב בצורה רציונלית ולא רץ כמו איזה מטורף, אחרי תאוות לבך, ולא תטורו אחרי לכן הפרשה מסתיימת, ולא תטורו אחרי לכן שאתם זומנים, שנזכה באמת בעזרת השם להתאפס לכיוון הנכון, ולא לחזור על הטעות של המרגלים.